הפעם ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, הרב בן ציון מוצפי.
שלום, שלום, ידידיה, אתה הפתעת אותי היום, מאוד אני מחבב אותך ומוקיר אותך. אז חזק ואמץ, תודה לכל המאזינים, שבת שלום לכולכם, וחיים טובים, ונצא לדרך בעזרת השם ישועתו.
אבל לפני שנצא לדרך, אני מקווה שממש בקרוב אבישי יקרנו יהיה כאן, ואנחנו נצטרך להחליף אותו, נאחל לו רפואה שלמה, ברכה, רק נאמר שברוך השם מצבו הולך ומשתפר.
אתה הקדמת אותי, אני רוצה להזכיר את אבישי חיים, הוסיפו לו את השם חיים, בן שושנה, שהשם יתברך שלח לו רפואה שלמה, השתה בעגלה ובזמן קריב בתוך כל שאר חולי עמו ישראל.
אמן, כן יהיה רצון. אז הנה מספרי הטלפון כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 072-333-2925 או 03-381-1925. נזכיר לכם שבמספר הזה קל יותר להתקשר עם הטלפונים הקשרים. ואנחנו ניגשים לשאלה הראשונה לכבוד הרב. שלום למאזין הראשון. שלום, מישהו איתנו על הקו?
שלום.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
ברוך הבא, שבת שלום.
ושאלה, ורפוע שמה להביא שם ביושר, לעזרת השם.
אמן, כן.
רציתי לשאול את הרב, אני כל שניים נקרא בחתור כל יום שישי. ועכשיו אני נוסע 100 קילו לאופקי, ואני יכול
המאזין, אנחנו לא כל כך מבינים את השאלה. תנסה אולי קצת לדבר יותר לאט וקצת להתרחק מהטלפון, אולי זה יעזור גם.
אני קורא שני מקרה בחת החגום, נופקים נעשה מעבודה.
כן.
אני הגיע עד 50, ואני תפסיק בערך באיזה חצי שעה, או אישה מותר הזו ש...
מה השאלה?
אני שואל, אני קורא שני מקרא בחת החגום.
כן, שמעתי, כן. אז מה השאלה?
כן, אני קורא שני מקרא בחת החגום. מהעבודה עד אופקים. ואני מגיע ל-50. ואני מפסיק, אני מביא מסעה, ואני מגיע עד שאני מגיע ל...
כן, אם אין לך ברירה ואתה תרוד רוב היום, אז אתה יכול לקרוא את זה בדרך, בנסיעה, ואחר כך להשלים את זה. מתי אתה משלים? בלילה?
לא, אני חושב שאני מגיע לבית ואני משלים.
בסדר, אז טוב מאוד, תבורך, והשם יברך אותך בכל מכל כל.
השם, תודה רבה לך.
כל טוב.
המאזין. וכדי שיהיה טוב לכולנו, כדי שגם נשמע את השאלות כמו שצריך, תשתדלו באמת לדבר לא מתוך דיבורית ולדבר בצורה ברורה, כדי שהרב גם יבין את השאלה, כדי שהתשובה תהיה מותאמת לשאלה. נעבור למאזין הבא, שלום לך. מי איתנו? יש מאזין איתנו? טוב, אני לא שומע מאזין, אז הרב, אני אשאל שאלה שעלתה לנו אתמול. בבניין אצלנו עושים שיפוצים ורוצים לשנות משהו באזור של הגינה, ויש שם בעיה של גז, וצריך להוציא את הצובר של הגז, וצריך לפרק את הגינה, כי הגינה נמצאת מעליו. השאלה היא, בגלל שנת השמיטה, האם ניתן להחזיר אחר כך את העצים למקום שהם היו קודם לכן? האם בטווח הזה של ההחלפה יש בעיה?
בהחלט יש בעיה. עדיף היה לא לשתול, זאת אומרת לעקור כשיש צורך מותר, אם לא הופכים את האדמה. אבל כשצריך לשתול או לעקור ולהזיז, אם לא כל הדיירים יסכימו, אז כדאי לעשות זאת על ידי לא יהודי. להביא לא יהודי שהוא יעשה את מה שצריך לעשות, וכדאי כאילו למכור לו את כל השטח הזה מראש, ואני אגיד לו, אני מקנה לך את כל השטח הזה שלך, וזה א', ב', ג', מה שאנחנו צריכים לראות תוצאה. זה הכל. והוא יעשה כפי מה שסיכמתם איתו.
תודה רבה הרב. ננסה עכשיו לעבור למאזינים, אם כבר יש לנו עוד מאזינים נוספים. עדיין לא. אז נמשיך ונשאל שאלה נוספת לגבי עירוב. אנחנו יודעים הרב שלדוגמה בירושלים יש כל מיני סוגי עירובין, ואנשים שואלים לפי מה צריך לנהוג. אולי הרב קצת יסביר לנו את העניין של העירוב, למה יש גם בשכונה וגם באזור של כל העיר, מה ההבדל בין העירובין הללו?
ברור, הבעיה היא זו, כיוון שיש מקומות שהעירוב עובר באזורים פתוחים, ובאזורים פתוחים יש כאן את השאלה ההלכתית הידועה שהפרוץ מרובה על העומד. כלומר, אני צריך כדי לעשות את העירוב שיהיה תופס מבחינה הלכתית, שרוב המקומות, או שיותר נכון רוב השטח, יהיה בנוי. ואז יש לי בניינים, הבניינים וכל השטח, אז אני מוסיף את העירוב שעושים את זה בחינת, זה כבר לא רוצה להיכנס לנושאים הלכתיים שהם מה שנקרא צורת הפתח וכו', את כל הצורה של ההתקנה, הטכניקה של ההתקנה של העירוב. אז כיוון שכך, בכל אופן בתוך השכונות בירושלים, בכל עיר ועיר, בתוך השכונות כשאתה לא מסתובב החוצה, מחוץ לעיר, אין לך שום בעיה בלטלטל, מכיוון שאין כאן רשות הרבים מן התורה. רשות הרבים מן התורה זה רק כאשר יש לך כביש פתוח, ומעבר לעבר ברוחב של 16 עמות, כלומר 8 מטר. נכון שיש הכבישים שלנו רובם העירונים הם כן ברוחב זה, אבל יש לך בניינים מסביב. כשאתה מסיים רחוב, אתה לא יוצא ישר לשטח הפתוח, אלא יש עוד בניין ושוב שם לרחוב שני, אז זה נקרא מבוי שאינו מפולש. במקרה כזה זה מועיל. אלא מה, יש כאלה שמחמירים יותר, או שחוששים שמן נקרא העירוב, אז מה הם עושים? הם עושים עירוב שכונתי. זה כל העניין, כדי להיות יותר בטוחים ויותר שקטים, והכל נעשה על פי ההלכה, ויש על זה פיקוח מדי שישי בשישי, ואז על ידי זה אפשר יהיה לטלטל. אבל באופן כללי, כן אפשר לסמוך על העירוב.
חזק וברוך. מקווה ששם הפעם נצליח לנו את המאזינים. שלום לאלון מחיפה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה, בחוץ בכנסת, בזמן קורונה התפללנו בחוץ.
כן.
ואם מותר, עכשיו כבר לא מתפללים בחוץ, אם מותר לדבר בחוץ, למעלה, כתר בחוץ, בבכנסת.
לדבר, קודם כל, תדע לך ידידי, שבשבת אסור לדבר, שלא אמרנו בפסוק, לדבר דבר, מבצוח הפצחה ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כי דיבורך של חול. כלומר, לא לדבר דברי חולין בשבת, אלא רק דברי קודש או דברים ששייכים לשבת עצמה או דברים ששייכים להלכה. אבל לדבר סתם, למשל סיפורי מעשיות כמו שיש כאלה מדברים, יש מקדים בזה, כשאין לך מה לשוחח עם השני או לעודד אותו, אז אפשר בדעבד אפשר להסכים עם זה. עכשיו אתה שואל אותי לגבי קדושת המקום, מכיוון והתפללו שם. מכיוון והתפללו שם, התפילה שם הייתה תפילת ערי, וזה לא היה בית הכנסת של קבע. גם אם הביאו לשם ספרי תורה, והעמידו שם ארון קודש מטלטל וכדומה, זה היה בפירוש היה בכוונה מפורשת לזמן קצוב עד שתחלוף הסכנה, ולכן אין בזה שום בעיה במקום הזה מבחינת קדושה, ואפשר להשתמש במקום הזה בתשמיש של חול גם בימי החול אותו הדבר. תודה רבה.
תודה אלון מחיפה. נעבור לאפולה, שם נמצא שמעון. שלום לשמעון היקר.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
השאלה היא לגבי ישמעאל, כשכתרגו מלאכים, קדוש ברוך הוא אמר כרגע הוא.
אתה יכול להרחיק את האפרכסת, יהיה טוב, יטב לי באוזניים, כן.
אוקיי.
כן, כן.
לגבי ישמעאל, שהמלאכים אמרו כן, שקדוש ברוך הוא אמר שכרגע הוא צדיק והוא עוד לא רשע, אז אני לא יכול להעמיד אותו.
כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. מה השאלה שלך?
השאלה שלי, למה בזמן קורח כן תינוקות כולם הלכו, למה לא רחמו עליהם?
יפה, שאלה חשובה מאוד. המפרשים עמדו על זה, והרבם כבר בעיקר כתב שקשה היא מאוד המחלוקת. מחלוקת זה דבר חמור מאוד, מה גם שיתרו בהם לפניכן, וכיוון שהייתה סכנה של קרע בעם ישראל, זה דבר מאוד מאוד הרסני ויכול לגרום חורבן. לכן, איך אמרו רבותינו, זה פסוק למעשה, בשעת הריב שתוק, זאת אומרת בשעה שיש מריבה תהיה שקט. פרקד רבי אליעזר כותב שידוע הוא כשהים שותק הספינות עוברות בשלום, ואיזו כמשל, ואילו כשהים סוער הספינות לא יכולות לעבור בשלום. ולכן המחלוקת היא הדבר הכי חמור שיש, והרמב״ם מעריך בזה מאוד, ולכן שם קרה כל הדבר הזה. ומה שאתה שואל אותי לגבי תינוקות, אנחנו לא יכולים לדעת חשבונות שמיים, אבל שם למעלה נבין הכל ונדע הכל, מי, מה ולמה ואיך ומדוע. תודה רבה.
תודה לך. נעבור מכאן לנתנאל מחולון, אולי גם שוב נזכיר את מספר הטלפון, 072-333-2925 או 03-381-1925. נתנאל מחולון, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום. הרב, אני רוצה לשאול, כהן שפגע באחד האדם, ואותו אדם שהוא צריך לבקש ממנו סליחה, הכהן טרם ביקש ממנו סליחה והוא הלך לעולמו. אז על פי ההלכה הוא צריך ללכת לקבר ולהביא 10 אנשים,
ולבקש ממנו מחילה. מתי? איך הוא ינהג? זה כשהאדם פגע בו. אבל כשהנפטר הוא הפוגע, אני לא, אז הוא לא צריך לבקש סליחה. הוא לא צריך ללכת לקברו ולבקש סליחה, אלא די שיעמוד ואומר, אני סולח לו על מה שעשה לי. כל מה שאמרו רבותינו, וכך נפסק בשולחן ערוך, שאם הוא פגע באיזה אדם והיה לו איתו איזה דין ודברים, אז ייקח 10 ויעלה לקבר ויוקש ממנו מחילה. ויאמר, חטאתי להשם אלוקי ישראל, ולפלוני זה הקבור כאן שפגעתי בו, ויאמרו לו, מחול לך. זה מדובר כשהאדם החי פגע במת קודם פטירתו. אבל כאשר זה היה מקרה הפוך, הוא לא צריך לבקש סליחה, אלא די שהוא בבו יאמר, שהוא מוחל לאיש הזה על מה שעשה כנגדו. תודה רבה.
תודה וכל טוב, ונאמר שלום לאליס מנתניה. שלום.
שלום וברכה.
שבת שלום.
שבת שלום. רציתי בבקשה לשאול את כבוד הרב, אנחנו משפחה דתית, ויש לנו בן שהוא חילוני. כן. היה לי ויכוח בשבת עם בעלי לגבי אירוח בבית שהוא חילוני, בשבת. אם הוא רוצה להזמין אותנו למשבת, הוא מאוד מאוד רוצה, והוא מביא כלים חד פעמים, אוכל כשר, ובאותה שבת הוא שומר את השבת והוא לא מחלל אותה. האם אנחנו יכולים ללכת אליהם לשבת, או שזה אסור מלכתחילה?
אתם שואלים, לא כשהוא יבוא עליכם, אלא שאתם תלכו אליו.
מאוד רוצה שאנחנו נלך אליו, אבל הוא חילוני. אז הוא אומר, אני אשמור את השבת, ואני אביא כלים חד פעמים, ואני אזמין קטרינג, ואני אעשה את הכל שבת, כי הלכתה רק אצלנו בבית.
כן. אז הוא מבין את זה, שיש בעיה איתו, במידה והם המבשלים אוכל, כי יש שאלה אם מותר לאכול את האוכל הזה, אז אתם יכולים או להביא בעצמכם, לבשל בעצמכם את האוכל ולהביא, או לסמוך על קטרינג שאתם מכירים אותו ויודעים שהכל שם בסדר ותקין וחלק. עד רבה ועד רבה, כדאי לקרב אותו, ואולי על ידי זה, מי יודע, אנחנו אף פעם לא יודעים מה. תהיה
התקרבות. זאת אומרת שאם היא, אם היא תבשל את השבת ביום חמישי או ביום שישי לפני השבת, אנחנו לא יכולים לאכול את האוכל הזה על אף שהוא קשר, בגלל שהיא מחללת את השבת באופן כללי?
זה לא כל כך בטוח. זה לא בטוח שזה אסור. יש צדדים להקל בצד שאנחנו יודעים שהוא לא חשוד. יש, אני אקדים ואומר, יש שתי טעמים נאמרו בגמרא, למה אסור לאכול אוכל של אדם כזה. יש טעם אחד שנאמר בגלל שמאכילנו דבר האסור, וטעם שני מצד שיהיה חתנות ביניהם. כלומר, יבוא לשאת את ביתו. מכאן דרשו הפוסקים לגבי מה שקורה היום בימינו, שיש הרבה בעלי תשובה, והחלק הם כן שומרים, והחלק מהמשפחה לא שומרים. אז אם מותר לי כשהוא מבשל לצורכי, אז החשש של חתנות לא קיים, כיוון שאנחנו קרובי משפחה. אבל יש חשש שמאכילנו דבר אחר. בצד שאנחנו יודעים, ברור לנו כשמש, שכל האוכל שהם מבשלים הוא אוכל כשר לחלוטין, אין שום בעיה. אבל כמו שאמרת מקודם, שכדאי שיהיה קייטרינג, כדי שהאבא יהיה יותר רגוע, וכך הוא ישתכנע, כן, ללכת. תברכו משמיים, והשם ישכין שלום בכל בתי ישראל.
אמן, כן יהיה רצון. יובל יוקנעם נמצא איתנו על הקו, רוצה לשאול שאלה, שלום לך יובל.
ענבל.
ענבל, כן, סליחה.
ענבל, כן.
שלום.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
שלום.
יש לי שאלה, אני ובעלי חזרנו בתשובה לא מזמן, ובעלי לפני כמה חודשים הוריד את הטבעת נישואים. השאלה שלי היא אם אני חייבת ללכת עם טבעת נישואים עליי, מעיקר הדין.
מעיקר הדין... הבעל בשעת החופה, ברגע שהוא נותן לאישה את הטבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי, היא לא חייבת לשאת את הטבעת עליה כל חיה, אלא היא יכולה להוריד אותה מתי שהיא תרצה, וגם אם חלילה הטבעת עבדה או קרה מה שקרה, לא, שום דבר לא מתבטל, אין הקידושין והנישואין תלויים באיזה חפץ או בטבעת או בכל דבר אחר. ברגע שהם נשואים כדת וכדין, הם נשואים לכל החיים. אז לכן אין שום משמעות לכך. אם הוא הוריד את הטבעת, הוא הוריד את הטבעת, אני מבין, כיוון שהוא קצת מתבייש, כיוון שחבריו החדשים, בפרט בציבור החרדי, לא מקובל שגבר עונה טבעת על אצבעותיו. יש מקומות שכן, אבל כך היה גם בחוץ לארץ, ראינו באנשים שהגיעו מחוץ לארץ שכן השתמשו בטבעות, אבל היום זה לא מקובל אצל החרדים, אז הוא הוריד את הטבעת, זה לא אומר שהיא צריכה להוריד את הטבעת, היא יכולה להמשיך לשאת את הטבעת וגם להחליף אותה ולשים את הטבעת מתי שהיא כן רוצה, מתי שהיא לא רוצה, הכל תלוי ברצונה החופשי. תודה רבה.
תודה רבה. ומכאן אנחנו יורדים קצת דרומה לאהרון ממודיעין. שלום לך אהרון.
שלום לך כבוד הרב.
שלום, שלום.
תודה רבה לכל השיעורים.
תודה לכם.
רציתי לשאול, מה המקור, אם בכלל יש מקור לאכילת דגים בשבת, ואם זה חיוב לכל התעודות, וגם ביום טוב.
לא שמעתי, אכילת.
דגים.
אכילת
דגים.
דגים.
יפה, שאלה חשובה מאוד שאלת. יש מקור לאכילת דגים, יש מי שאומר שטוב לאכול בכל סעודה מהשלוש סעודות, אפילו חתיכה קטנה, כך היה נוהג מורבי עליו השלום, אם כי אנחנו בבית לא כולם היינו אוהבים דגים, אז לא אכלנו, אבל, יש אבל גדול, בליל שבת, זאת אומרת הסעודה של הלילה, היא כן, יש מצווה לאכול דג, מדוע? כתב הרב הלבוש, שחי לפני 500 שנה, רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים, שכיוון שאנחנו מצפים לסעודת הלוויתן, ואז בסעודת הלוויתן, לוויתן זה מין דג, ויש בו טעם משובח מאוד ביותר. וכל הטעמים היפים והטובים והמתקתקים נמצאים בתוך הלוויתן. אז אנחנו נאכל לוויתן, וגם אחר כך יאכיל אותנו הקדוש ברוך הוא משור הבר. אז לכן בליל שבת נוהגים לעשות שני מינים, מה גם שיש מצווה בשבת לעשות שני תבשילים, אז עושים דג אחד, ולא משנה אם הוא מבושל, מתוגן או בכל צורה שהיא, אבל הוא העיקר שהוא אכיל, וגם אוכלים חתיכת בשר או עוף, מי שזה מזיק לו או לאכול, פטור, אז אוכל דבר אחר. עכשיו, זה סעודת הלילה. אחר כך יש לנו עוד רעיון מרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, וכדאי מאוד לאמץ את הדבר הזה. רבי שמעון בר יוחאי כותב בהדרה מה שקראנו בליל הושענא רבה, לא מזמן, פחות מחודש יש, שקראנו את דברי רבי שמעון בר יוחאי. הוא כותב שלדג יש עינה פקיחה. מה פירוש עינה פקיחה? לדג הוא שונה מכל בעלי החיים, אין לו גבות ואין לו ריסים ואין לו אפאפיים, אלא עיגול אחד שהוא מסתכל ורואה את לד ממד. זה רומז לאותו אור שמתגלה כידוע בכל שבת מהצהריים בשעת מנחה, ואני תפילתי לך השם את רצון, וכיוון שיש רצון גדול בשמיים באותה שעה, מהצהריים והלאה, עד שקיעת החמה, יש עת רצון גדולה מאוד מאוד בשמיים כל שבת. ואז אומר רבי שמעון בר יוחאי שאדם צריך לאכול דג בסעודה שלישית. ולכן אנחנו מקפידים כן בכל זאת לאכול, ואפילו חתיכה קטנה של דג, כדי שנתברך מעינה פקיחה. בהמשך דברי הזוהר, עינה דלה אדמיך ולא נעים, עין שלא מנמנמת ולא נרדמת, שעליה נאמר הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אכן נזהרים, יש רבים וטובים שנזהרים בסעודה שלישית, שהיא קודם משקיע לאכול חתיכה קטנה של דג, כשבזה יהיו שמורים כל השבוע מכל צרה וצוקה. השם ישמור את עמו ישראל. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה הרב. אז אנחנו נצרף לשאלה את נריה מירושלים. שלום לך נריה.
ערב שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
אנחנו בעזרת השם מכניסים בעוד כמה חודשים ספר תורה לעילוי נשמת דודה שלי, שאנחנו בעזרת השם רוצים להכניס את זה ביום של 12 חודש. אז שאלתי, האם צריך דווקא לעשות מנגינות ושמחה, כי זה ספר תורה, אבל מצד שני זה גם ההזכרה שלה, מה דעת הרב?
אם אתה שואל אותי, היה כדאי אם הספר תורה כבר גמור ומוכן להכניס אותו כבר היום, לא צריך לחכות עד 12 חודש. אין לזה קשר. מדוע אני אומר זאת? כי כך כתבו בספרים, ספרי הקבלה כתבו, שכל מה שאדם יכול לעשות בתוך השבעה לעילוי נשמת קרובו, יעשה. מה שיכול לעשות תוך 30, יעשה. כיוון שיש דין, הדין הוא בשלושה שלבים. יש בשבעה הראשונים, בשלושים הראשונים, ובתוך 12 חודש ראשונים. ועכשיו, השנה זה 12 חודש. כיוון שאם אתם תכניסו את הספר תורה שבת קודם, ויקראו בו בשבת, יהיה לו בזה, יהיה לו נפטר, יהיה נחת רוח עצומה מאוד. עכשיו, מה ששאלת אותי לגבי כלי זמר, זה לא מחייב בכלל. לא מחייב, יכולים לשיר בפה, ויש שמחה הכי גדולה שהאדם בעצמו שמח, ואנשים בעצמם שרים ורוקדים, ועושים את כל הקבלת פנים לספר תורה, כפי כראוי וחייאות, ולא חייב להיות מה שאנשים עושים בחוץ, אנחנו נחכה אותם ונעשה את אותם מנהגים. המנהג היה, תשים לב, בכל עדות המזרח, ובעיקר אצל התימנים, שהיו מכניסים את הספר תורה לא פחות ולא יותר ביום שבת. איך? היו בשבת מתפללים שחרית בבית של אותו המקדיש את ספר התורה, אחרי התפילה של שחרית היו לוקחים את הספר תורה והולכים איתו ברחוב ואומרים מזמורים בדרך. והיו מכבדים אנשים בדרך, עד היום אני יודע שהמנהג הזה קיים גם בירושלים, שמכבדים אנשים אחרים שיסעו את הספר תורה, כי יש מצווה לעשות את הספר תורה ולהכניס אותו לבית הכנסת. ולא חייב דווקא בשבת, אפשר לעשות את זה ביום חול, כדי ששאר הקרובים כן יבואו וכן ישתתפו. אז זה היה כדאי לעשות. אני נותן עצה טובה, ולאו דווקא לחכות ליום השנה. אפשר לציין את יום השנה בעניינים אחרים, בלימודים, בדרשות וכל מיני עניינים אחרים. אבל כמה שאפשר לזרז ולהכניס את הספר תורה יום קודם, זה הרבה יותר חשוב. תודה רבה.
תודה לך הרב, תודה גם לנריה, ושלום ליוסף שלום, ירושלים.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול, אם הדפיסו על חולצה, קטע אם הדפיסו על חולצה, קטע ממשנה.
אני מצטער, זה דבר שחוזר על עצמו, אני לא יודע, או שהווליום שם גבוה, או שהמאזינים מצמידים את הפה לאפרכסת, ואני לא שומע.
אנחנו ננסה הרב גם דרכנו כאן קצת להנמיך את השואלים.
סליחה, אני מבקש
סליחה. כן, בסדר הרב. כן, יוסף, תחזור על השאלה.
אם הדפיסו על חולצה, קטע ממשנה.
מה חולצה?
אם הדפיסו על חולצה.
עשו הדפסה על חולצה.
עשו הדפסה על חולצה?
כן.
ממשנה.
מה? משנה?
מה, קטע ממשנה?
כן, קטע ממשנה.
כן. אז מה השאלה?
אז האם מותר להיכנס עם החולצה לבית הכיסא?
כלומר, מה שהמאזין שואל, יש ציטוט.
יש שם דברי תורה.
כן, ציטוט מתוך המשנה על חולצה.
אם זה רק משפט אחד, או משפט שמשתמשים בו ביום-יום, יכול להיות שיש מקום להקל, אבל ודאי שלכתחילה לא להשתמש בחולצה זו, ולא להיכנס איתה למקומות לא נקיים. כדאי משום קדושת המקום, ובכלל להדפיס דברי תורה על כלים, או על חפצים, או על חמצות ובגדים, זה דבר שצריך להיזהר, שלא יבואו אחר כך לזלזל, וזה יבוא לידי חלילה ביזיון. אז יש מקום להחמיר בזה, לא לברוש את החולצה הזאת, רק בזמנים מסוימים, או בהזדמנויות שונות, בתפילה וכדומה, או במקומות כאלה, במקומות של קודש, לא במקומות של חול.
כן. הרב, אני מנסה לחשוב על אולי עוד בעיה נוספת, כשהם מחפשים את זה ממכונת הכביסה, ויש שם בדים שהם לוחלכים.
יש תשובת הרמב״ם על אלה שבזמנו התחילו להדפיס את הברכה של הציצית על הטלית, והיו אחר כך מחפשים את זה. אז הרמב״ם כותב שיש שם שמות הקודש, השם אלוקנו. גם שם השם וגם אלוקנו. היום ראיתי עוד תופעה שהיא גם לא טובה, שיש בבתי כנסת מסוימים, אנשים פשוט מחוסר ידע, פשוט אין מי שמסביר להם. הם מדפיסים או רוקמים אצל איזה חברה, או אני לא יודע איזה יצרן, מדפיסים את הברכות של ברכת התורה שלפניה ולאחריה. ויש על זה שם השם. ושאז זה, א', אסור להשתמש בזה, תשמיש, אני מוריד את זה לתשמיש אישי, שאני מכסה בזה את הספר תורה, זה מטפחות של הספר תורה. וב', עצם זה שאחר כך זה יכול להיקרא, ויכול להתבלות, אז אני גורם, הרמב״ם כותב, שכל המוחק, אחת משבעה שמות הללו, או תחת מהם, הרי זה לוקה מן התורה, משום לא תעשום כן לשם אלוהיכם. ולכן צריך להיזהר בזה, לא להשתמש בדברי תורה במקומות כאלה. הוא עדין גבי הזמנות ועוד, זה מצוי הרבה מאוד היום הדבר הזה, וצריך להיזהר ולהישמר, וכמה שאפשר להפחית את השימוש בדברי תורה. תודה רבה.
תודה רב, נעבור לשאלה נוספת, של יהודה ממודיעין עילית, שלום לך.
שלום רב.
שלום, שלום.
יש לי איזה חוברת, יש פה לשון כזאת, שאני לא יודע אם זה, זה דברים עמוקים או שזה גובל בכפירה. כתוב פה שתחילת העבודה...
אז
זה...
תגיד רק את הנושא, במה עוסקת החוברת? איזה נושא היא עושה?
חסידות.
עניין של אמונה ועבודת השם, מה?
זה פירוש, זה דברים על התורה, על פי החסידות.
כן, הבנתי. אז עשו את זה בחוברות, זה ודאי גם לא טוב. זה שוב, זה מתקשר עם מה שדיברנו מקודם, שכל דבר שהוא מסתובב בין האנשים או העלונים שיש למיניהם היום, עם פסוקים ועם שמות הקודש, צריך מאוד מאוד להיזהר בזה, והיו אצלי אנשי הגניזה הארצית והמקומית, המצב מאוד בחירה, כיוון שאין היום מספיק אדמה לקבור את הגניזות, אז עד כדי כך שהגניזות בצורה נוראה הן מתבזות ונזרקות בכל מיני מקומות, אם זה לא עלינו בבתי אלמין או בכל מיני מקומות אחרים או באזורים של אשפה, שם הם מתגוללים. זה דבר חמור מאוד. מי שיסתכל במשנה ברורה בסעיף הראשון, שם הוא מביא בשם הרב תבואות שור את הפסוק תשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות, שאנשים מדפיסים דפים וכל מיני עלונים וכל מיני סיסמאות עם דברי תורה ואחר כך זה נזרק, זה ודאי אסור. אז לכן לא כדאי להשתמש בחוברות, יש לנו מספיק ספרי קודש, הלוואי ואת הספרי קודש שיש לנו בארון הספרים, נלמד אותם ונדע אותם ונקיים אותם. הרב, תודה רבה.
שאלה, אולי כהצעה, מה דעת הרב? יש הרי את השיטה של המחזור, האם אפשר במיוחד עלוני שבת, כל מיני חוברות כאלה שהן מתגלגלות, לקח אותם למחזור?
הבעיה, כן.
שיגיע בסופו של דבר, אבל למחזור קודש.
כל זה יהיה טוב אם אין שם שמות הקודש מודפסים. ויהיה טוב אם לא השתמשו ולא קראו אותם. כי יש בפוסקים, הרב פיינשטיין כותב באגרות משה, שכל ספר קדוש שעדיין לא למדו בו, הוא עדיין לא קונה קדושה. מתי הוא הופך להיות קדוש? מרגע שהשתמשנו בו וקראנו בו. אבל זה לא מדובר כשיש שמות הקודש שם. שמות הקודש כמו אקיה, הוויה, דנות, אלוקים, שדי, צבאות וכדומה, יש שבע שמות שחמור מאוד, שהעונש שלהם קשה מאוד מאוד, אז לכן צריך להיזהר בזה. אז למחזר, גם כן זה לא פתרון, אני יודע שדנו בזה, כי לצערנו, היה לדוגמה, אני אזכיר רק סיפור קטן, מעשה קטן שקרה, התפיסו ברכונים מפוארים לכבוד איזה שמחה, והייתה טעות שם בשמות. אז 10,000 ברכונים הושלחו לגניזה. והגניזה לא ידעו מה לעשות, ריבון העולמים. זה כזה מפואר, כזה יפה, זה טוב לכל אחד לשימוש. מה זה משנה לי אם קראו לאיש שמחה בשין או האישה, שמחה בסין סמלית או בסמך. מה זה משנה כבר? אז חבל, זה פשוט נזרק, וזה הולך לאיבוד. וזה חבל מאוד, צריך מאוד להיזהר. תודה.
תודה רב, שלום ליוסף מירושלים. יוסף? אנחנו לא שומעים את יוסף, אנחנו מנסים. טוב, הוא נפל לנו מהקו, אז אולי נשאל שאלה נוספת שקיבלנו. אדם שמתארח בצימר ויש שם בשביל שהוא עובר, יש שם תורה שנדלקת אוטומטית, האם יש לו בעיה בשבת או שהוא לא מתכוון? הוא לא...
אם הוא לא מעוניין בזה,
כן.
וגם לא מתכוון לזה, אין שום איסור. יש חסידים ואנשי מעשה שעוקפים את המקום הזה, אם הוא יכול לעקוף. אבל הצד שאם הוא לא מעוניין והוא לא ידע, בפרט אם הוא לא ידע וזה שגגה, והוא לא התכוון לזה והוא לא עושה את זה בידיים, אין בזה איסור.
תודה. נזכיר את זה שוב את מספרי הטלפון כאן באולפן. אנחנו עם כבוד הרב בן ציון מוצפי, שאלות ותשובות בהלכה. ומספרי הטלפון כאן באולפן 072-333-2925 03-3811-9 25, ואנחנו רוצים לומר שלום לצורי מהדרום, שלום.
צורי מהדרום, צורי מהדרום.
בבקשה
שלום,
לך.
שלום. אני רוצה לדעת, האם צריכים לנהוג תנאי בהנחת תפילין דרבנותם? תנאי של, כמו שכתוב בשולחן ערוך, או שלא צריכים להקפיד על זה.
להלכה ולמעשה לא צריך תנאי. כיוון ששתי השיטות אמת, כך גם כן נפסק בפוסקים, כך כתב הרב הבא, אומר גם כן, שאף על פי שלמאן דאמר ששל רש"י הוא האמת, אז של רבנו תם זה פרשיות בעלמא, ומי שאומר כרבנו תם, אז סובר ששל רש"י פרשיות בעלמא, אבל אחרי גלות ונגלות שאר ספרים, בפרט ספר הזוהר, שהוא מביא לזה סימוכין, ושניהם אמת, ושניהם יש להם מקור גדול, ועיקר המחלוקת היא התחילה בזמן התלמוד, לא בזמן רש"י ורבנו תם, רק הם חידדו יותר את השוני. אז לכן אפשר להניח אותם, ואין בזה בעיה, ולא צריך לכוון שאחד מהם אמת ואחד מהם לא אמת. לא צריך תנאי ולא צריך כלום, מה גם שלפי הקבלה שניהם צריכים. תודה רבה.
תודה וכל טוב, ונרום מכאן לאסתר מהצפון עם שאלה שלה, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי בבקשה לשאול, אני שמעתי שכאשר עושים הפרשת חלה, צריך לשים את זה דיינו על היד.
כאשר מפרשים חלה צריך לשים ניילון על היד
ולא עם היד עצמה, אז זה נכון או שזה רק מניילון?
לא חייב שיהיה ניילון, כנראה רצו שהידיים יהיו יותר נקיות מצד שאם הבצק לפעמים דביק, אבל לא חייב להיות ניילון. או שהתכוונו דבר אחר, התכוונו כאשר יש שתי איסות, כלומר כל איסה אין בה שיעור חלה שזה קילו 6 קילו 560, אז יש בזה פחות, ואז מצרפים עוד עיסה נוספת, אז מניחים סדין או בד או ניילון לצרף את שניהם, או מניחים את שניהם בכלי אחד, ואז מתחייב בחלה. אבל על פניו מי שעושה שיעור של חלה לחסות בניילון לא חייב.
תודה לך, אסתר מהצפון, ונעבור להדסה מצפת, עדיין בצפון, שלום להדסה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום,
שלום.
שלום.
אם אפשר להפסיק באמצע פסוק שקוראים תהילים במקרה הצורך, אם אני נשאלת שאלה, לדוגמה.
כן, אני מבין את השאלה. לכתחילה כדאי לסיים את הפסוק. ואם יש צורך להפסיק, צורך דחוף, כגון שהתינוק צועק או כל דבר אחר שמישהו זקוק לעזרה, מותר לי להפסיק באמצע ואין בזה שום איסור.
ובסוף פסוק לא לסיים את הפרק אפשר לכתחילה להפסיק?
בסוף פסוק אפשר לכתחילה להפסיק, אין בזה בעיה בכלל. תבורכו משמיים.
כל טוב, ורוצים לעבור לעוד מאזינה עם שאלה נוספת, שלום. היא לא איתנו? טוב, אז אנחנו נשאל שאלה מכאן שאלתה. אם יש כלי בבית שאתה מסופק, האם הוא טבול או לא? האם אפשר להשתמש בזה?
יש אפשרות להשאיל אותו לגוי ולהשתמש בו. זאת אומרת, לתת אותו לגוי כאילו במתנה, ולהגיד לו אני משאיל את זה ממך ולהשתמש בו. אבל על פניו, כשהוא מסופק, וזה יום חול, הוא יכול ללכת במקום של תפילת כלים, להתביל בלי ברכה, בשום מסופק.
הרב, נבוא להודיה מחדרה, יש לה שאלה, שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום, רציתי פשוט להעיר הערה, האם אני צודקת. האישה ששאלה מקודם לגבי הפרשת חלה, האם חייבים לשים שקית ניילון. אז מה שאני יודעת, שברגע שאת מפרישה חלה, את צריכה לשים שקית רק בכדי שהבצק לא ידבק לידיים של ההפרשה, ואז מה שקורה שההפרשה עצמה, כי נדבקת לידיים, אז אם את חוזרת ולש את הבצק עצמו, אז כאילו זה איסור.
הוא אשר אמרתי שחוששים שהבצק הוא דביק, ואז כדי שלא יהיה איזה בעיה. כן, אבל לא צריך להכניס יותר מדי מחשבות לראש כל מיני פחדים ולחצים, אלא אפשר גם בלי לשים את הניילון, אפשר גם לשים את היד בצורה רופפת מעל גבי הבצק, ואז לעשות את ההפרשה. תבורכו משמיים.
תודה, ממש בית מדרש. אנחנו חותמים בכך, ורוצים שהרב יברך אותנו, יסכם
כן,
את התוכנית.
אני שמח שוב פעם שברוך השם עברנו עוד תוכנית בשלום, מקווה להרבה הרבה בשורות טובות גם מאבישי, חיים בן שושנה, להתפלל עליו רבותיי, יש מצווה גדולה להתפלל על כל חולה וחולה, ועל כל חולה ישראל באופן כללי, לצוות באולפן, לך ידידיה יקר, אני רוצה לברך את כולכם בהרבה הרבה אושר והצלחה והרווחה, וכל מעשה ידיכם, נזכה כולנו לקדש שם שמיים, ולהאהיב את התורה על כל שכבות הציבור, ונעלה מעלה מעלה בעבודת השם, בעירתו ותורתו, ויהיה שמחה גדולה תהיה לקדוש ברוך הוא בכל מעשה ידינו. חזקו ואמצו, שבת שלום ותודה רבה.
שבת שלום הרב, תודה רבה ומיוחדת, וברכות לבריאות שלמה.